ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שימוש בשורשי אילן הבולטים מעל לקרקע. אז יש כאן כמה אפשרויות. אחד, פחות משלושה טפחים. שתיים, יותר משלושה. שלוש, באים מלמעלה משלושה והדר מתכופפים למטה משלושה. וכפי שהמלצנו מתחילת המסכת, גם עכשיו אנחנו ממליץ שכל אחד יהיה אצלו ספר ציורים, ואנחנו המלצנו על הספר פירוש חי, וכעת לפתוח באותו ספר ציור מספר 32. הגמרא, שורשיו גבוהים מן הארץ וכולי. איתמר, שורשי אילן הבאים מלמעלה משלושה לתוך שלושה. הציור, כפי שאמרנו, מספר 32, וכעת 32ב. אתם יכולים לראות שורשים בצורה כזאת שהם מגיעים לגובה משלושה טפחים מן הקרקע ואז מתכופפים לתוך שלושה. אנחנו רוצים לדעת האם מותר לשבת על למקום הקטע הזה שהוא בתוך שלושה. אומר רשי בשורה שנייה מלמעלה משלושה לתוך שלושה, לאחר שהגביעו שלושה חזרו וכפפו. ממשיך הגמרא, רבא אמר מותר להשתמש בהן, רב ששת אמר אסור להשתמש בהן. ועכשיו הנימוקים. רבא אמר מותר להשתמש בהן דכל פחות משלושה דערה. ערה היא, זה נחשב אדמה ולא נחשב אילן, לא נחשב עץ. אמרנו שיש איסור שימוש בעץ בשבת, וכאן אין בעיה כי תוך שלושה טפחים אז הוא לא נחשב עץ. רב ששת אמר אסור להשתמש בהן, דכיוון דמיקוח איסור קעתי אסורין. אותו קטע שהוא מתחת לשלושה, אבל הוא בא מקטע שהיה שלושה או יותר, ולכן מאחר שהוא בא מזה, זה נקרא מיקוח איסור בא, לכן הם אסורים. דדמו כמשהו ניתה. רשי כותב בשורה שלישית, דדמו כי משוניתה, כשן סלע, כהר זה שמשופע לצדדים, כך יוצאים שורשיו קטנים מתוך גדולים לצדדים וכפופים לארץ מכאן ומכאן. הגדולים הולכים ומגביעים באלכסון יותר משלושה. ורשי כזה, ובגמרות המודפסות רואים ציור בתוך הגמרא על מה שאנחנו קוראים משוניתה. ואנחנו רוצים לדעת מה דין שימוש בחלקים האלו שהם אינם בגובה שלושה. למען הדיוק, הגמרא תפרט באיזו משוניתאות אותם שורשים הקטנים באיזו מדובר. אז אומר הגמרא בציור מספר 33 א', דסלקין דלעילה אסורים, הם אסורים לדברי הכל. ורשי כותב דסלקין לעילה הגדלים משהגביע למעלה משלושה, הם אסורים לדברי הכל. אז מה ש גדל מהקטע שהוא למעלה משלושה לדברי הכל אסור. תנחתין לתתאי שאול, זה ציור מספר 32 עוד ב', אומר רשי, דנחתי לתתי הגדלים לראשו של צד האילן כל שלא גבוה שלושה, וכן קטנים היוצאים מן הגדלים בשיפולו. אז שאו, אומר רשי, לדברי הכל, דקתי לב לכלל איסור אתו. זה לא הגיע לכלל איסור, כי לגבי אלו שהגמר קורא דנחתין לתתי, הכל מתחת לשלושה טפחים. עכשיו ציור מספר 33 עוד ג' לצדדין פלוקתא דרבה ורב ששת. זה תואם למחלוקת שראינו מקודם, ואומר רשי, לצדדים השלושים הקטנים היוצאים מתוך גובה של גדולים ומתאים לארץ לתוך שלושה. אפשר לראות שהם התחילו את צמיחתן מגובה של שלושה, אבל הם יורדים לתוך שלושה. לרב ששת, עשירי, דמיכוח איסור אתו. לרבה, שרו. ממשיך הגמרא, ציור מספר 34, וכן הנגרה, ציור 35, וכן בקרן זווית. נסקר כעת ברשי, הנגרה, אילן, היוצא מתוך חריץ קצר העשוי להוליך המים לשדות, ושני צידי האילן שצד גידודי החריץ נכנסים בגידודיו, ואם בא למדוד מצדדין שבתוך הנגר הרי הוא גבוה שלושה ויותר, ואם בא למדוד מצדדיו השניים שהם גידודי החריץ ולמעלה אין גבוה שלושה. לרבה, מודד מהגידודים ושרי דכל פחות משלושה כערה. לרב ששת, מעומקו מודד, עומקו של אותו נגר, והרי גבוה שלושה ומכוח איסורה עתו. וכן ממשיך רשי, וכן קרן זווית, אילן עולה במקצוע שני כותלים של חצר, ושלושה צדדיו נכנסים בתוך המקצוע שבכותלים, ואין נראה אלא צידו שמבחוץ, והולך ועולה עד למעלה לכותל פחות משלושה. לרבה, כל פחות משלושה לב אילן הוא, דמעולם לא גבוה שלושה. ולרב ששת, מעל המשכין הזה מודדים, ומכוח איסורה עתו. ודווקא קרן זווית. אבל אצל כותל באלמה, אפשר לראות פירוש חי, מספר, ציור מספר 36, בעץ כזה, שהוא אצל כותל באלמה, מודה רבה, והואיל ושלושת צדדיו גבוהים והרביעי שווה לארץ או לכותל, תאסור אפילו צידו תשווה לכותל. אנחנו ממשיכים בגמרא, ציור מספר 37, ההוא דקלה תהווה לאביי והווה סליק באיפומה. זה היה גדל בתוך ביתו ו גבה ויצא דרך ארובה בתקרה לגג. אומר רשי, דהוי סלק ביפומה, בתוך הבית היה עומד ועולה דרך פי ארובה למעלה מן הגג פחות משלושה. ואנחנו רוצים לדעת מה לגבי שימוש בעץ בקטע שמעל הגג. ממשיך הגמרא, עתה לקמד רב יוסף ושרה לי, הוא היתיר. אומר רשי, ושרה לי דאינו נראה מן הגג שלושה אפילו באחד מצדדיו. כשאתה עומד על גג אתה רואה דבר שהוא אינו גבוה שלושה. ממשיך הגמרא, אמר רבה אחר בר תחליפה, דשרה לך מי שהתיר כרבה שרה לך. הוא לפי שיטת רבה שאומר שלא אומרים מכוח איסור בא. הגמרא שואלת על דברי רבחה פשיטה, מה רבחה אומר שלא הייתי יודע לבד? אז מהו דתימה היה מקום לומר? אפילו לרב ששת, שהיה אפשר להתיר אפילו לשיטת רב ששת, למה? ביתה כמן דמלי דמי, ולהשתמש בפלחות משלושה סמוך לגג. היה אפשר לומר שהבית כאילו מלא, נגיד כאילו מלא אפר, אז אין קטע שבעץ שהוא נקרא לזה גובה שלושה בתוך אוויר, הכל מכוסה. ואם כן, מה שמעל הגג הוא לא בא מכוח איסור, כמה שמלן רב אחה מלמד שההתר הוא רק לפי רבה, ולא אומרים ביתה כמן דמלי דמי לענייננו. תנן, שורשיו גבוהים מן הארץ, שלושה טפחים, לא יישב עליהן. היכי דמי. על מה מדובר? בציטוט הזה שבא מן המשנה. אי דלו הדרי כיפי, אם מדובר בשורשים שלו חוזרים ומתכופפים, פשיטה, אז זה פשוט שלא יישב עליהם. אני לא צריך את המשנה כאן ללמד שיש איסור שימוש באילן, אלא לו אף אגב דהדרי כיפי, האיסור בשימוש באותם שורשים גם אם הם חוזרים ומתכופפים לתוך שלושה, וזה, והמשנה קובעת שאסור, וזה לא כרבה. לא, לעולם דלא הדרי כיפי. ואז שאלנו מקודם, אם כן, אז פשוט, והכמה שמלן, אף אגב בצידו אחד שווה לארץ. גם אם צד אחד הוא שווה לארץ, בזה מודה רבה, כמו שלמדנו מקודם, ובפרט מה שרשי כתב ששלושה צדדים הם חשופים לאוויר עולם, לכן גם במקרה כזה אין שום היתר. נסתכל ברשי בשורה נשארה מתחת לגמרא, לצידו אחד שווה לארץ, שהקרקע גבוה בצידו האחד, מודה רבה, היכה דשלוש צדיו גבוהים מן הארץ, דאסורה צד השווה לארץ. אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן. אני חושב שנסתכל מקודם לשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אחד, איסור השתמשות באילן בשבת. הפס הכפול יופיע אחרי שנלמד ברייתא, והמטרה של הגמרא זה יישוב סתירה בין שתי ברייתות. אם עלה, כלומר אם עלה לאילן, מהו שירד בשבת? והמעוניינים שיופיעו בהמשך הם שלושה תירוצים לתרץ ליישב את הסתירה. הגמרא, תנו רבנן, שורשי אילן שגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, או שיש חלל תחתיהן שלושה טפחים, יש להן בציור מספר 38, שם אפשר לראות דוגמה לכך לשורש שיש חלל תחתיהן בגובה שלושה טפחים. ציור מספר 39 א' וב', אף על פי שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יושב עליהן, לפי שאין עולים באילן ואין נתלים באילן ואין נשענים באילן, ולא יעלה באילן בבעוד יום וישב שם כל יום כולו. אחד אילן ואחד כל בהמה, דהיינו לא לעלות על גבי בהמה, אבל בור שיח ומרה וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויורד, ואפילו הן 100 אמה. נסתכל ברשי בשורה השלישית מתחת הגמרא, מטפס, רשי מביא לשון לועזי שמשמעו לטפס או לזחול. מטפס ויורד, דתאמה לגבי אילן. לאו משום דתירחה, אלא שלא יתלוש מן המחובר במתכוון. אז אם האיסור היה קשור לתירחה, אז גם מה שמותר פה לא יהיה מותר. זה הרבה תירחה לטפס ולרדת לתוך בור שיחמרה. אבל האיסור אינו משום מטפס או תירחה, אלא משום החשש יתלוש מן המחובר, והחשש הזה לא קיים בדברים האלו שהתנא מתיר. וכעת אנחנו נראה, הדגשנו עם פס כפול, שני מקורות שנראים סותרים. תני חדה, אם עלה מותר לרד. במקור כתוב לא יעלה בילן מבודיון וישב שם כל יום כולו. אז אם עלה מותר לרד. תני חדה, אסור לרד. אנחנו נפנה לרשי, דיבור המתחיל ואם עלה, אם עלה באילן אסור לרד לכל דרך ירידתו ומשתמש במחובר. אז יש כאן מה שנראה כסתירה, אם עלה האם מותר לרדת כן או לא. אז הגמרא עונה לא קשיא, כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה. אם הוא עלה מבעוד יום מותר לרד. אומר רשי, עלה מבעוד יום וקידש, נכנס שבת וקידש עליו היום, לא קנסינן ויורד, לא קנסינן ויורד, מותר לרדת. ממשיך הגמרא, ואי בית אימה הא והא משחשיכה, הוא עלה אחרי כניסת השבת, ובכל זאת אין סתירה ולא קשי, כאן בשוגג, כאן במזיד. אם הוא עלה בשוגג, אז נוכל להתיר לו לרדת. אי בית אימה הא והא בשוגג, אז מה איך נוכל ליישב את הסתירה? אחר בקנסו שוגג אטום איזי, קיים כאן מחלוקת, האם מה שנעשה בשוגג, האם קונסים אותו אטום מקרה שיעשה במזיד. מור סבר, הברייתא השנייה שמספרנו מקודם, מספר 2 שכתוב שם אסור לרד, הוא סובר קנסינן, שקונסין בשוגג אטום איזיד, ומור סבר לא קנסינן. אמר רב אונה ברי דרב ישוע כתנאי. לפני שנתקדם, לפני לשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים ציור של משולש, והמילה כתנאי הופיעה. מה מטרת הגמרא פה? ניסיון להשוות שתי הברייתות של עלה באילן כתנאי במתנות דם. אנחנו נראה תוך כדי הלימוד מה הכוונה שלנו, אבל ראינו סתירה בין שתי ברייתות, אם עלה מותר לרד והשני אסר לרדת. האם נוכל להעמיד את שתי הברייתות האלו כמחלוק קטנים בעניין זריקת הדם של קורבנות על המזבח, ועוד מעט נפרט. אחרי הניסיון הזה אתם רואים שסימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה שממשיך עד שלוש שורות מסוף העמוד. שלוש שורות מסוף העמוד אתם רואים משולשים בכיוון הפוך, דיינו השפיץ כיוון מטה, שתיים כאלו, והם שתי דחיות לניסיון שאנחנו נציע עוד מעט, שה הברייתות הן בעצם מחלוק קטנים. עכשיו הגמרא קטנאי, מדובר פה במצב שמתנות דם, שדם של כמה קורבנות התערבבו. אולי רק כהקדמה, בתחום הקורבנות יש קורבנות שניתנות מתנה אחת על המזבח, כמו הבכור, בכור בהמה שמקריב אותו כקורבן, נותנים מתנת דם אחת. יש בהמות קורבנות שהם במתן דלת. יש עוד דברים, אבל אנחנו נתמקד בדוגמאות האלו. מתן אחד, יש מתנות דלת, ארבע פינות המזבח, ארבע קרנות המזבח, כמו קורבן חטאת. הגמרא, הנתנין במתנה אחת, שנתערבו בנתנין במתנה אחת. אם למשל דמים של שני בחורות, שני קורבנות בחורות התערבבו, מה עושים? ינתנו במתנה אחת, נתנו מתנה אחת מהתערובת הזה, וזה יוצא, זה מוציא את שניהם, דיינו שני הקורבנות כשרים. התערובת אחרת, מתן ארבע, במתן ארבע חטאת של אדם אחד התערב, הדמים שלו התערבבו עם דם של קורבן חטאת של מישהו אחר, מה עושים? ינתנו במתן ד', תעשה שתי ארבע מתנות וזה יוציא את שניהם. מתן ארבע במתנה, במתן אחת, דוגמה, דם של קורבן חטאת התערבב עם דם של קורבן בכור. כאן יש מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר ינתנו במתן ד', רבי יהושע אומר ינתנו במתנה אחת. נסתכל ברש"י, הנתנים במתנה אחת כגון דם בכור שנתערב בדם בכור אחר, הזכרנו את זה מקודם, ונמשיך ברש"י בשוע הבאה, ינתנו במתן ארבע. תקסבר, קום עשה מצווה עדיף. אם הבחירה הוא בשב ירתע עשה או קום עשה, אז קום עשה עדיף. אף אגב, זה בהי מצווה איקה צד עבירה. מה צד עבירה פה? זה עבר הבחור, הבל תוסיף. בחור זה רק מתנה אחת, ואתה נותן עכשיו ארבע מתנות. עתי עשה דחתת, שהוא מחייב ארבע מתנות, תכתיב ונתן על קרנות וכו', ודחי לבל תוסיף דבחור. יש מצוות עשה ונתן על קרנות המזבח, וזה דוחה את הלא תעשה. יש כלל ידוע, עתי עשה ודחי לא תעשה. ממשיך רש"י, ורבי ישוע אומר נותנו במתן, במתנה אחת. כאבן דקי מלן, מאחר שיש כלל, כל הנתנין על המזבח החיצון, דיינו המזבח שעומד בעזרה של בית המקדש, שנתנן במתנה אחת, כיפר. דיינו, כיפר זה, הוא יוצא את חובת הזריקת הדם. הכה, זה לא אפשר כאן שיש בעיה, שיש בעיה של בל תוסף שעומד ברקע. אז סמכינן עלה אפילו לכתחילה, סומכים על הכלל הזה שכל הדינין המזבח יצא מתנה אחת כיפר, ולא עברינן הבל תוסיף. ואי משום בל תגרע דחתת, יש גם מצווה שלא לגרע, לא לעשות פחות מהדרוש. וכאן בחתת אתה חייב ארבע ואתה עושה רק אחת, כדי כמר טעמה. כבר אמרנו, מוטב שיעקר בל תגרע מאליו, שהוא יושב ואינו עוקר עליו בידיים, זה מה שאנחנו אומרים שי ואל תעשה, מעבור על בל תוסיף שהוא עוקרו בידיים. בבל תוסיף הוא עושה מעשה בידיים, בגבי דם הבחור כאן הוא נותן ארבע מתנות, זה בל תוסיף שהוא עושה בידיים, ולכן אנחנו לפי השיטה של רבי יהושע שנותנו במתנה אחת, אתה נמנע מלעבור בבל תוסיף בידיים. נחזור לגמרא. אמר לו רבי לזר, שהוא אמר לתת מתן דלת בתערובת הזאת, הרי הוא עובר, אם ננהג כמו רבי יהושע, הרי הוא עובר על בל תגרע, שהוא אומר רק מתן אחד, מה אם בל תגרע לא לעשות פחות, ולגבי החטאת אתה עושה פחות אם תעשה כמו רבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, שאומר מתן אחד, הרי הוא אם תעשה כמו רבי אליעזר, הרי הוא עובר בבל תוסיף. שאתה עושה יותר ממה שהתורה מחייב. אמר רבי לזר, לא אמרו אלא כשהוא בעצמו. האיסור של בל תוסיף הוא רק אם הוא אין תערובת, אם הוא לבד. אבל בדוגמה שלנו, שהוא בתערובת עם חטאת, אז תעשה ארבע. אמר לו רבי יהושע, לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו, ולכן במצב שלנו אין, הוא אינו בעצמו, ולכן אין הבעיה של בל תגרע. ועוד אמר רבי יהושע, כשנתת, כשעשית כמו רבי אלעזר, אתה נתת ארבע מתנות, עברת ארבע תוסיף ועשית מעשה בידיך. וכשלא נתת, כמו שאני מציע, עברת ארבע תגרע ולא עשית מעשה בידיך. שב ואל תעשה, הוא עדיף. כך אומר רבי יהושע. לרב אלעזר, עכשיו הגמרא מחברת את מה שלמדנו עכשיו, מחלוקת רבי יהושע ורב אלעזר, למטרה ליישב את הסתירה שראינו מקודם לגבי אם עלה, האם ירד או לא. לרב אלעזר דאמר, קום עשה עדיף, כשיש מתח או בעיה או שני כוחות, יש לבחור בקום עשה. אז לפי רבי אלעזר שראינו אצל מתנות אדם שתיתן ארבע מתנות, החינמי ירד, גם פה תעשה מעשה ותרד. אומר רש"י שלוש שורות מסוף עמוד, החינמי יורד, דהך ירידה מצווה היא, דה כל זמן שהוא יושב משתמש, והדר משתמש, הרכך אף אגב דהשת משתמש תשמיש אחר כשיורד יותר ויותר, עדיף מי שישב שם. זה עדיף מלהמשיך לשבת. ממשיך הגמרא, לרבי יהושע דאמר הטעם בעניין מתנות אדם, שהוא אמר באותו תערובת תעשה רק אחת, שב ואל תעשה עדיף. אז לפי השיטה שלו, החינמי לא ירד. הגמרא כעת דוחה את ההקבלה של המחלוקת הנעים בענייני מתנות דם ליישב את הסתירה דליה. עד דילמה לא היא, אין להעמיד את שתי הברייתות דליה בעניין לרדת מאילן כמחלוקת התנאים כאן. עד כאן ממשיך הגמרא, עד כאן לא כמר רב לזר הטעם שייתן ארבע מתנות, קום עשה עדיף, אלא דכעביד מצווה. פחות הוא מקיים מצווה, הוא לגבי החטאת שהוא נותן את ארבע מתנות, אבל החשו יורד, זה לא עביד מצווה, הוא רק פורש מן העבירה, הוא לא עושה מצווה, החינמי לא ירד. אבל זה יכול להיות בדעה שלא ירד. אז ניסינו מקודם להדביק את הברייתא שאומר ירד לרבי אליעזר, לא. ואינמי, עד כאן לא כמר ביהושע הטעם, שבישוע שמע שייתן מתנה אחת, שב ואל תעשה עדיף, אלא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דלא כעביד איסורה. בעניין המתנות דם, שהוא נותן מתנה אחת, אי אפשר לומר שהוא עושה בפועל איסור, אבל הכה שהוא עלה לאילן וממשיך לשבת שם, דכעביד איסורה, החינמי תירד. רש"י בשורה הראשונה, דלא כעביד איסורה, זה לגבי התערובת דמים שהוא נותן רק אחת, כשהוא יושב ואינו נותן, הלאו דבל תגרע ועשה ונתן על קרנות נעקרים מאליהם. לא שהוא עושה איזו פעולה לעקור את לבטל את המצוות האלו, אבל זה שעלה לאילן, ישיבתו תשמיש הוא, שהוא משתמש באילן. לכן אין לחבר או להצמיד את הברייתא שאמרה לא תרד לשיטת רבי יהושע. כעת אנחנו נבליט שתי ברייתות, ואנחנו נצטרך ליישב אותם. כך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מזה, שתי ברייתות שנראות סותרות. אחר כך נראה צורת בית, תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שני שלבים לתרץ סתירה בעניין שימוש באילן יבש. למסקנה, גדודה בימות החמה מותר. מה זה גדודה? עוד מעט נראה. הגמרא, תני חדה, אחד אילן לח ואחד אילן יבש, שמה ששניהם אסורים, כלומר אסורים לעלות בהם. ותניאידך באמת ואומרים בלח, אבל ביבש מותר. אומר רשי, יבש שאין בו לכלוח ולאו מחובר הוא. הוא ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה, לא קשה, כאן בשגזעו מחליף, כאן בשאין גזעו מחליף. הברייתא שאומרת שגם אילן יבש אסור, מדובר בגזעו מחליף, הוא ממשיך לצמוח. מה שאין כן, הברייתא שאומרת יבש מותר, אין גזעו מחליף. שואלת הגמרא, גזעו מחליף יבש קרית לי? במקור מספר אחד כתוב שיש איסור גם באילן יבש, אתה מסביר שהוא גזעו מחליף. איך אתה קורא לאחד כזה שהוא גזעו מחליף יבש? אלא לא קשה, כאן בימות החמה אז יבש מותר, שאין אפילו מראית עין, כאן בימות הגשמים. אומר רשי, בימות החמה בשורה שנייה, יבש מותר, דלק אפילו משום מראית העין, שניכר לכל שהוא יבש, שאינו מוציא עלין. והד קטני אסור בימות הגשמים, שאין ניכר בין לך בין יבש, ועיקר משום מראית העין. חזרה לגמרא, בימות החמה, איך אתה בכל זאת מתיר הנטרי פרי? הפירות ייפלו. אומר רשי, כנטרי פרי שנשארו בו משנה שעברה, ואתי למשרי, זה יכול להביא לכך שאדם יתיר תלישה דלך. נהי דעלייה דיבש, אתו עלייה דלך לא גזרינן, דהגוף הגזרה, לעלות לאילן לך, הוא עצמו אינו אסור בשל עצמו, הוא עצמו איסור דרבנן, שם יבוא לידי תלישה, אבל אנחנו לא נאסור עלייה על אילן, שהוא יבש, אתו עלייה דלך. אבל מה? מיהו תלישה, אתו תלישה נגזר. אז לכן הגמרא מדגישה פה בשאלה, והקנטרי פרי. הגמרא עונה, מה שאנחנו מתירים עלייה בימות החמה, בדלקה פרי, אין פירות. הגמרא שואל, אבל בכל זאת יש לאסור והקנטרי נושרים קינסי, העצים, ענפים קטנים הם יפלו בעליית אילן יבש, וזה עצמו בעיה. הגמרא עונה, בדלקה בגדודה, ציור מספר 41, שאלו עוד שם גדודה, ואומר רשי, איחור שנשרו ענפיו כולם, כל הענפים נשרו. שואלת הגמרא, והעיני והרב איקלה לאפסתיה, שם מקום, ועשה בגדודה, ועשה עלייה בגדודה. הגמרא עונה, רב בקעה מצא וגדל בהר גדר. המילה בקעה הוא ביטוי כאן, ואומר רש"י, בקעה מצא, כלומר אינן בני תורה שידעו להיזהר כבקעה זו שאין לה שומר והכל פרוץ. אז מקום כזה יש להחמיר, אבל באופן כללי מדובר בבני תורה, לא היינו אוסרים עלייה מי שעולה בעץ כזה גדודה. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מימורות של רמי בר חמה אמר רב אסי, הם הובלטו פה במעוינים. הנושא המיידי, הליכה על גבי עשבים בשבת. אומר הגמרא, אמר רמי בר חמה, לפי הרשש דורסים פה חמה, אמר רב אסי, אסור לאדם שילך על גבי עשבים בשבת, משום שנאמר ויעץ ברגליים חוטא. רש"י, ויעץ ברגליים חוטא, על מה הילוך נמי חטא קרי לי, והכה ייכחד שתולש עשבים. וכאן אנחנו נראה עוד פעם שתי בריתות שנראות סותרות זו את זו, והמשולשים שעוד מעט נראה בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה. אתם רואים את צורת המשולש, חמישה תירוצים ליישב סתירה בעניין הליכה גבי עשבים בשבת. הגמרא, תני חדה, מותר ללך על גבי עשבים בשבת, ותני אידך אסור. לא קשיא, האיסור בלחים, עשבים לחים, ביבשים, מה שיבש נחשב כאילו תלוש. ואי בית אימה, בלחים, שתי הברייתות מדובר בלחים, ולא קשיא. כאן בימות החמה, האיסור הוא בימות החמה, שהוא משיר, הוא מוריד, הוא מפיל זרע שבגבעולים. כאן בימות הגשמים. ואי בית אימה, בימות החמה. ולא קשיא, אם אתה אומר ששתי הברייתות הם בימות החמה, אז מה היישוב, איך נתרץ? ולא קשיא, הדסיים הסנה, אם הוא לובש נעליים מותר, הברייתא ב' שאומרת אסור, דלא סיים מסנה. ורש"י מסביר, מסיים מסני שרי. לא מסיים מסני, אסור. למה? שהסבים נדבקים בקשרי אצבעותיו ונתלשים. ממשיך הגמרא, ביביתמה, שתי הברייתות, תסיים מסני, הוא לבוש נעליים, ולא קשיא. האיסור ב' הוא הדעית לאוקצי. א', שמותר, שמתיר, דלת לאוקצי. רש"י על אוקצה אומר, מביא לשון לועזי, והפירוש הוא מסמר שמתחת לנעליים. אז המסמר כפוף מתחתיו, והסבים נדבקים שם בתושן. אז זה מה שאסור. אם אין אוקצי, מותר. ואי בית אימה, דעית לי אוקצי. דעית לי סרחה, זה עשב עשבים ארוכים, עשב ארוך, הדלת לסרחה. סרחה אומר רש"י, פתילה ארוכה שהעשב ארוך, ארוך ואסור. אומר הגמרא, והעידנה דקיימה לן כרבי שמעון, שיטתו ידוע שדבר שאין מתכוון מותר. אז כולהו שרי, כל הדוגמאות דליי בניין דריכה על עשבים, הכל יהיה מותר, כי הבן אדם הוא בכלל לא מתכוון לתלישת עשבים. ויאמר רמי בר חמה, אמר רב אסי, אסור לאדם שיחוף אשתו לדבר מצווה. דבר מצווה, הכוונה לקיום יחסים, לביאה, לתשמיש. אסור לאדם להכריח אותה לזה. שאמר, ואץ ברגליים חוטא. ויאמר רבי יהושע בן לוי, כל הכופה אשתו לדבר מצווה, הביאן לו בנים שאינן מהוגנים. אמר אביקה באחילנה, מי קרא? נשים לב שאנחנו מצטטים שוב פעם משלי פרק י' פסוק ב', וכאן אומר רשי גם בלא דעת, רישה דהי קרא עץ ברגליים הוא. אז כאן הרישה של הפסוק, גם בלא דעת נפש לא טוב. נציין שהנפש לא טוב, זה הכוונה לאותם בנים שאינם מהוגנים. תניה נמי הכי, גם בלא דעת נפש לא טוב, זה הכופה אשתו לדבר מצווה. ויעץ ברגליים חוטא, זה לשון תשמיש, כמו שאמרנו מקודם, זה הבועל ושונה. אז נשמע שזה דבר גרוע, מי שבועל ושונה. וההסבר הוא ברשי שמטריחה. הגמרא שואלת, הנה, האם זה דבר מגונה? ואמר רבא, הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה. הגמונה לא קשיה, כאן לדעת, אם האישה מסכימה אז יהיה לו הסגולה של בנים זכרים, כאן שלא לדעת, הוא מכריח אותה נגד דעתה. רשי מוסיף הסבר יבעול וישנה, שמחמת ביאה ראשונה התאווה האישה והולבשה תאווה, וכשבאה ביאה השנייה היא מזרעת תחילה, והיחד היא מזרעת תחילה יולדת זכר. הדבר הזה מוזכר במקומות נוספים בשס. ממשיך הגמרא, אבל לא לפני שנתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, המשך. אישה הטובת בעלה לדבר מצווה, טובתו בפה. אנחנו נראה למה מתכוונים תוך כדי הלימוד. הצורה הבאה, הצורת הפפיון שנראה בגמרא, מדגיש את המילה דאילו, ותחת הכותרת מבנה כתבנו, הבלטת ההבדל בין אנשי דורו של משה לה דנאמר על מי שטובת בעלה. הגמרא, נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, והכוונה שלנו זה על השבע שורות הבאות. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, יש גורסים, אמר רבי יונתן, כל אישה שטובת בעלה לדבר מצווה, הביא לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. היינו דבר משובח שאישה שטובת בעלה לדבר מצווה. וההוכחה לכך, דאילו בדורו של משה כתיב, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. והוכתיב לקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואילו נבונים לא אשכח, הוא לא מצא. רשי מסביר המילה נבונים, מבינים דבר מתוך דבר, ובכל זאת בדורו של משה בפועל הוא לא מצא אנשים שעונים לדרישה הזאת. ואילו גבי לאה כתיב, ותצא לאה לקראתו ותאמר, אליי תבוא כי שכר שכרתי, כך היא אמרה לבעלה ליעקב אבינו. וכתיב, ומבני ישכר יודעי בינה, כאן הדגשנו את המילה בינה, לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל השם מתי וכלכם על פיהם. וישכר הוא נולד בעקבות אותו תביעה של לאה שהיא אמרה אליי תבוא. אומר רשי, ישכר, לאה, תבע את יעקב לדבר מצווה, ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך. ושוב פעם, מנזד נולד יששכר. הגמרא שואלת, איני, האם זה דבר משובח, מה שתיארנו עכשיו, אם דהיינו האישה שטובעת בעלה לדבר מצווה, ואמר רבי יצחק, בר אבדיני, אנחנו כאן מתחילים קושיה שסימנו אותו כקושיה ארוכה, והכוונה שלנו בערך 7 שורות קושיה. אז רבי יצחק שואל 10 כללות, הגמרא שואלת על פי דברי רב יצחק שעשר כללות נתכללה חווה, ואנחנו רואים פה קטע שבסוגריים, ואחר הקטע שסוגריים מגיעים ישר לענייננו, והוא זה מספר 7 ברשימה הזאת, והוא ימשול בך, זה הפסוק שמופיע בפרשת בראשית, מלמד שהאישה טובעת בלב והאישה טובע בפה. זו היא מידה טובה בנשים, היינו לא טובעת בדבר מצווה, היא טובעת בלב. ומקודם אמרנו שהיא יכולה שמשמע שהיא טובעת בפה זה דבר משובח, וכאן אנחנו רואים שהמידה הטובה בנשים היא לא כך. הגמרא עונה, עוד מעט נחזור לקטע שבסוגריים, הגמרא עונה, כי כאמינן רבי יוחנן שדיבר על טובה לדבר מצווה, שהב ילן בנים שהם אפילו בדורו של משה לא היו, כי כאמינן דמרצי ארצויי קמי. ורשי מסביר, מראה לפניו ענייני חיבה. נראה לומר מה שכן משובח, מה שמביא לידי בנים מיוחדים, היא דבר כזה, מראה לפניו ענייני חיבה, אבל משמע שהיא לא טובעת באופן ישיר, אולי באופן גס, אלא כמו שאמרנו עכשיו. דילגנו על כמה שורות, ואנחנו נחזור כעת. נאמר בשם רב יצחק בר אבדיני שעשר כללות נתכללה חווה. וכעת, בתוך הסוגריים, נצטט את הפסוק שממנו נשמע הדברים האלו, ציטוטים חלקיים, ומכל אחד נראה את הדרשה. בסופו של דבר אנחנו נשאר בשאלה, דהיינו אמרת שעשר כללות, אנחנו נספור בשלב הראשון 7 בסך הכל. אז הגמרא תשאל, אני רואה פה רק 7, ואז אחר כך הגמרא תעניק תשובה. שם הגמרא אומרת קריאת רב דימי אמר, והוא מוסיף עוד 3. אז עכשיו בתוך הסוגריים לגבי הכללות שנתכללה חווה, דכתיב אל האישה אמר הרבה הרבה, אלו שני טיפי דמים, אחת דם נידה ואחת דם בתולים. מזה האישה צריכה, איך אומרים, להתמודד, לסבול. עצבונך, הפסוק אומר הרבה הרבה עצבונך, זה צער גידול בנים. והרונך, זה צער העיבור, ימי ההיריון. בעצב תרדי בנים, כמשמעו, אין צריך להוסיף על זה, כי זה מובן מהמילים עצמם. ואל אישך תשוקתך, מלמד שהאישה משתוקקת אל בעלה בשעה שיוצא לדרך. והוא ימשול בך, מלמד שהאישה טובעת בלב, והיא טובע, והאיש טובע בפה. זוהי מידה טובה בנשים. אז כפי שאמרנו מקודם, מכאן הקושיה שהאישה סך הכל טובעת בלב, וזה לא היה משמע ליל שמשובח אם היא טובעת, משמע טובעת באופן מפורש. הגמונה, כי כמרינן מה שאמרנו ש זה משובח שהיא טובה לדבר מצווה, דמרצה עצוי קמי. כמו שרשי מסביר, היא מראה ענייני חיבה, ולאו דווקא טובעת בפה מלא. הגמרא שואלת, אני, מה שנרשם בגמרא, שבע הוויין, שבע כללות, אולי נאמר עשר כללות. כי אתה רב דימי אמר, אז כאן הוא משלים את הרשימה. כי הוא אמר, עטופה כעבר, זה מספר שמונה. מה זה עטופה כעבר? כעבל, היא מתביישת, היא בושה לצאת בראשה פרוע. כך אומר רש"י. הגמרא ממשיכה, תשע, ומנודה מכל אדם, אומר רש"י, וקמי מפרש שעשועה לכל אדם חוץ מבעלה. והאיש, גבר, נושא נשים הרבה. ממשיך הגמרא את מספר עשר, וחבושה בבית האסורים. רש"י אומר, כל כבודה בת מלך פנימה. זה מעניין שנשמע מהציטוט של הפסוק, כל כבודה בת מלך פנימה, אבל זה נכלל כאן תחת הכותרת של כללה. שואלת אומר, מה היא מנודה מכל אדם? המספר תשע, בשורה הקודמת. היא למה משום דאסיר לאיחוד, שאסור לאישה להיות באיחוד עם גבר. היא הונמי אסיר לאיחוד, גם הגבר אסור באיחוד, אלא דאסירה לבית רי. אישה אסורה להתחתן עם שני גברים, וכפי שראינו מקודם ברשי, אבל גבר יכול לקחת, להתחתן עם שתי נשים. במתנית התנה, כאן יש מקור תנאי שיש לו תוספת של שלושה דברים אחרים ממה שרב דימי רשם. אז השלושה באה בריתה, מגדלת שיער כלילית. רש"י לא מרחיב, לא מפרש את זה, אז אנחנו נסתפק במילים, רק הוא אומר שלילית זה שם של שד. ממשיך הגמרא, ויושבת ומשתנת מים כבהמה. רש"י כותב שקורת כשהיא משתנת ודרך פרידה לעשות כן. זה הכבהמה. ונעשית קר לבעלה. רש"י אומר שהוא למעלה בשעת תשמיש. שואלת הגמרא, או אומרת הגמרא, ואידך, היינו לפי רב דימי, הני מה שהברייתא רושמת בעיני רב דימי, שבח הוא לה. יש כאן שבח ולא, ואי אפשר לכלול את הדברים האלו תחת הכותרת של כללות. דיאמר רב חייא, מהי דכתיב? מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. הוא מסביר הגמרא, מלפנו מבהמות, מלפנו זה לשון לימוד, כמו אולפן, זה מלפנו מלמדנו. אז מלפנו מבהמות, ואומר רש"י אגב, מבהמות ארץ שנתן בהם חוכמה להורות לנו. אז מה זה מלפנו מבהמות? זו פרידה שקורעת ומשתנת מים, שזה דרך צנוע. ומעוף השמיים יחכמנו, זה תרנגול שמפייס ואחר כך בועל. מפייס אומר רש"י, הולך ופושט כנפיו והוא פיוס, כלומר לכמן שאומר לה לקנות מלבוש שמגיע לארץ. כאילו התרנגול מציע לדבר הזה. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל. נסתכל ברש"י, צניעות מחתול שאינו מטיל ראי בפני אדם. הוא מכסה צורתו. יש ברבנו חננאל שתי שורות מסוף העמוד, אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה לישראל, למדנו צניעות מחתול שאינו בועל, אלא במקום סתר. נחזור לרשי, וגזר מנמלה, תכתיב, תכין בקיץ לחמה, ואין אחת גוזלת מאכל חברתה. בעיות מיונה שאינו נזקק אלא לבת זוגו. אנחנו חוזרים לגמרא, הדבר האחרון שראינו, שלומדים דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. ומי מפייס לה? אמר רב יהודה, אמר רב, אחי כאמר לה. זה מה ש... כאילו התרנגול אומר לתרנגולת, זווינה לך זיגה, זיגה זה מלבוש, דמטו לך עד קרח, שהוא ארוך ויגיע עד לרגלך. כמובן הכל הוא עניין של רמז או משל, שכל אחד אמור להבין על מה מדובר. אז זה לפני ה היחסים, התשמיש. לבטה הכי אמר לה, אחר כך התרנגול כאילו אומר רשי לבטה הכי לאחר בעילה, שמנענע וכופף ראשו לה לארץ, כך הוא אומר לה, לשמטתי וקרבלתי, דהו תרנגולה, הוא מדבר בלשון לשון נסתר, אבל הוא מתכוון לעצמו. הוא אומר שהקרבולת, שזה כאילו הכתר, הגאווה של התרנגול, שזה ייפול לשם תתי וקרבלתי דהו קרנגול על עצמו, יאית לי ולא זוויננה לך. אם יש לו במה לקנות ולא קונה. עד כאן שיעורנו להיום.